חגיגה, דף חף ג', מתחילים בעזרת השם, דף חף ב', עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, במילים הנושא את המדרס. יש הרבה אנשים שלפני שהם שותים בבוקר כוס קפה, אי אפשר לדבר איתם. אין להם יישוב הדעת. לומר לאנשים כאלה, שבוע שלם אל תשתה קפה, זה התעללות. פשוט להתעלל בהם. אבל היו כאלה שזממו לאסור שתיית קפה שבוע שלם. בחג הפסח אמרו שהפולים של הקפה, יש להם חשש של קטניות. יש בעם ישראל קהילות שלא אוכלים קטניות בפסח. למה? כי זה דומה לחמץ. זה דומה לחמשת מיני דגן. לחיטה, לסעורה, לקוסמת, לשיפון, לשיבולת שואל, שהם יכולים להחמיץ, לטפוח, והקטניות כמו אורז וכדומה, דומים לחמץ, ולכן הם אוסרים אכילת קטניות בפסח. יש הרבה קהילות בעם ישראל, בעיקר בני אשכנז, שלא אוכלים קטניות בפסח. המנהג הזה הוא מנהג קדום מאוד, עוד מתקופת הראשונים, מתייחס אליו המורדכי במסכת פסחים אות תף קוף פי חט. הוא מביא בשם גיסו, שגם היה מגדולי הראשונים, אחד מהמפורסמים שביניהם, הרב רבי יצחק מקורביל, מפורסם על שם ספרו הסמק, ספר המצוות הקצר, אשר יסד, אני קורא את הלשון של המורדכי, נראה לי לקיים המנהג ולאסור כל קטניות בפסח. ככה הוא כותב, לאסור קטניות בפסח. אחד מהראשונים. הוא מביא שם שלושה טעמים, ואחד מהם, וגם מידי דמדגן הוא. זה דבר שהוא כמו חמשת מיני דגן, עושים ממנו הרמה מהקטניות. ולכן זה דומה לחמשת מיני דגן, אסור לאכול קטניות בפסח לפי הדעה הזאת. נשאלה השאלה, השאלה מובאת בשו"ת חכם צבי, מזקני הרב צבי אשכנזי, זכר צדיק לברכה. האם פולי הקפה הם גם קטניות, ואולי גם מהם יהיה אסור להשתמש בפסח? והחכם צבי השיב לשאלה הזאת על פי הגמרא שלפנינו. למדנו במשנה, אחד מהמעלות החומרות שיש בקודשים, קורבנות וכדומה, יותר מתרומה, הנושא את המדרס, אחד שנושא תומת מדרס, יכול להיות נושא ביד השנייה שלו את התרומה, אבל לא את הקודש. אנחנו יודעים, אדם שמפריש תרומות ומעשרות, אחד מהדברים שהוא מפריש זה תרומה שהוא נותן לכהן, שצריך לשמור על זה בתארה. אבל על קודשים, קורבנות וכדומה, צריך לשמור בתארה עוד יותר. לכן, אדם שנושא ביד אחת תומת מדרס. מה זה תומת מדרס? זה זב, זבה או נידה, אחד מהתומות האלה. אם הוא יושב או שוכב על כלי שמיועד לישיבה, כלי שמיועד לשכיבה, הוא מטמא אותו בתומה חמורה של מדרס, שזה תומה של אב התומה, זה תומה מאוד מאוד חמורה. אדם יכול ביד אחת לסחוב רצועה של סנדל שטמאה תומת מדרס, וביד השנייה הוא סוחב חבית של תרומה. איך הוא סוחב חבית של תרומה? ואני הנה נתתי לכם את משמרת תרומותיי. צריך לשמור על התרומה, לא לטמא אותה. איך אתה מחזיק ביד אחד תומת מדרס שהיא תומה חמורה שמטמא אותך בעצמך דרך אגב? תומת מדרס היא אב התומה, מטמא גם אדם. אדם נהיה הראשון לתומה. איך אתה מחזיק עכשיו ביד השנייה שלך חבית עם תרומה, תגיד לי? אתה רמת המא את התרומה הזאת. בכל זאת המשנה אומרת שזה מותר. למה? כי זה לא מטמא את התרומה. כי מדברים כאן על חבית מחרס, וההלכה היא שכלי חרס, אם אתה נוגע בו בצד החיצוני שלו, הוא לא נטמא. כלי חרס אינו מטמא מגבו. רק אם אתה נוגע בחלק הפנימי שלו, בתוך הכלי. עכשיו, אם אני נוגע בצד החיצוני, ביד אחת, וביד השנייה אני מחזיק תומת מדרס. אז לעניין תרומה זה מותר, כי התרומה לא נטמאת, כי היא נמצאת בתוך החבית, ואני נוגע בצד החיצוני של החבית, וזה לא נטמא בפנים. אבל עניין קודש, אם בתוך החבית יש קודש, למשל יין של נסחים, אסור לי לשאת ביד אחת מדרס וביד השנייה את הקודש. וזה חומרה אחת מתוך החומרות שיש בקודש יותר מבתרומה. שואלת הגמרא, הרי בעצם כשאני מחזיק ביד אחת את המדרס ובמילים אחרות הבן אדם בעצמו נטמא, אבל הוא הרי מחזיק ביד השנייה כלי חרס שלא נטמא כשנוגעים בו מגבו. אם כן, מה שיש בתוך הכלי גם כן נשאר טהור. ומובן למה תרומה אין בעיה לשאת, כשביד השנייה יש כלי חרס עם תרומה, כי התרומה לא נטמאת. אבל השאלה היא למה, אם יש בתוך הכלי חרס קודש, למה אסור? למה אסור לי לשאת ביד אחת מדרס וביד השנייה חבית שיש בתוכה יין למשל של קודש? קודש מה הייתה עמלו? מתרצת הגמרא משום מעשה שהיה. דאמר רב יהודה, הוא אמר את הדברים בשם שמואל, מעשה באדם אחד שהיה מעביר חבית של חרס של יין של קודש שהיה מיועד לנסח על גבי המזבח, והוא נסע את החבית ממקום אחד למקום אחר באמצע הדרך ונפסקה, נקראה רצועה של סנדלו. הסנדל הזה היה טמא טומאת מדרס, כי אדם זב או זבה נידה מטמאים מדרס, דבר שהוא ראוי לישיבה אם הם יושבים עליו, דבר שראוי לשכיבה אם הם שוכבים עליו, אבל גם נעל שראויה כמובן שילכו עליה גם כן נטמאת בטומאת מדרס. אגב, מכאן מגיע השם הזה מדרס, בעיקרון זה מגיע מהמנעל, מהסנדל. הסנדל הזה שדרכו עליו אחד שמטמא מדרס, היה טמא מדרס, ונפסקה רצועה מהסנדל הזה. והבן אדם באמצע הדרך, חבל לו להשאיר את הסנדל כאן באמצע הדרך, אבל הוא נושא חבית של, של, של קודש, של יין של נסחים. הוא נטלה, לקח את הרצועה ביד, הגביעה אותה והיא ניחה על פי חבית של הקודש, של יין של נסחים. ונפלה לאוויר החבית. ויש כלל שתומה כזאת שנמצאת בחלל של כלי חרס, גם אם לא נוגע בכלי עצמו, מטמא את מה שיש בתוך הכלי. אז אם כן, ונטמא את החבית וכל מה שבתוכה. קלקול. ותקלה. למה באמת הרצועה הזאת עדיין נשארה בתומת מדרס? אז התוספות מביא שעדיין היה בשיעור שאפשר להשתמש בה, ואפשר היה שהדיוט יחבר בחזרה את הרצועה לסנדל, לכן עדיין היה בזה תומת מדרס. כיוון שהיה כזאת תקלה, שכשאדם נסע ביד אחד הוא החזיק מדרס, וביד השנייה הוא החזיק קודש, קרתה תקלה שנפלה התומעה לאוויר של הכלי חרס ותמעה את הנסחים שבתוכו, את היין לנסחים שבתוכו, באותה שעה אמרו, הנושא את המדרס בסדר, נושא גם את התרומה, אבל הוא לא נושא ביד השנייה את הקודש. ומכאן תקנו שלא נושאים ביד אחד תומת מדרס ביד שנייה הקודש. שואלת הגמרא, אבל למה תרומה כן? היא האחי, אם זאת הסיבה, שחושבים שמה המדרס ייפול לחבית, גם תרומה נמי תחשוש ותאסור לאדם שנושא ביד אחת תומת מדרס, לשאת ביד השנייה חבית עם תרומה. עונה הגמרא, המשנה שלנו שתקנה רק לעניין קודש ולא לעניין תרומה. אתה יודע לפי מי נשנתה? מה אני? כמו דעתו של רבי חנניה בן עקביה היא. דאמר שכשחכמים ראו שהייתה תקלה, ולכן הם עשו תקנה חדשה כדי שלא תבוא התקלה הזאת שוב, הם לא תקנו אלא בדומה למעשה שהיה. כמו רבי חנניה בן עקביה דאמר, לא אסרו אלא בירדן ובספינה וכמעשה שהיה. מה הסיפור? מה היא? נתניה. הברייתא אומרת, לא יישא אדם מי חטאת. שאדם לא יישא מים של מעיין שמורבים בהם אפר של פרה אדומה שמיועדים לתאר בהם טמאי מתים. ואפר חטאת, או אפילו רק את האפר של פרה אדומה, שעדיין לא קידשו עם זה מים של מעיין של מי חטאת. אדם לא יישא את האפר פרה אדומה או את המים שמעורב בהם אפר פרה אדומה, ויעבירם בירדן ובספינה. וכן, לפי דעת התנא הראשון כאן בברייתא, כשתקנו את התקנה הזאת, הוסיפו ואסרו מקרים נוספים. לא יעמוד אדם בצד זה של הנער, ויזרקם את המי חטאת או האפר חטאת לצד אחר של הנער. וכן, לא ישיתם, אפילו בלי ספינה, רק בכלי, על פני המים. וכן, לא ירכב על גבי בהמה כשהוא נושא אותם. ולא ירכב אפילו על גבי חברו כשיש לו מי חטאת או אפר חטאת. אלא אם כן היו רגליו של זה שנושא נוגעות בקרקע. ולא באוויר. אבל מעבירן על גבי הגשר אפילו על נהר הירדן מכיוון שרגליו דורכות על הגשר. ואינו חושש. זה שאסרו זה לא רק מעל נהר הירדן, אלא אחד נהר הירדן ואחד שאר הנהרות גם כן אסור. רבי חנניה בן עקביה, הוא חולק ואומר, לא אסרו להעביר מי חטאת או אפר חטאת בנהר, אלא רק בנהר הירדן. וגם בנהר הירדן לא אסרו אלא בספינה ובספינה. אבל אם זה לא בספינה, אלא הוא מושיט על גבי המים, הוא משליך מצד אחד לצד אחר, מותר לפי דעתו, וכמעשה שהיה, שרק כמו המעשה, לפי התקלה שהייתה במעשה, תקנו בדומה לזה לאסור. מהי מעשה שהיה, מה היה המעשה? דאמר רב יהודה, אמר בשם רב, מה היה המעשה? מעשה באדם אחד, שהיה מעביר מי חטאת, ואפר חטאת, והמעשה היה בדיוק שהוא העביר את זה בנהר הירדן, והוא שט בספינה, ונמצא כזית מת, תחוב בקרקעיתה של ספינה, ומי חטאת, ואפר פרה אדומה, היו, נטמעו בתומת אוהל, מהכזית מהמת. הייתה כאן תקלה, אפר פרה אדומה, מי חטאת של אפר פרה אדומה, נטמעו אחרי שהעבירו אותם בספינה בנהר הירדן. נטמעו מכזית מהמת שהייתה בספינה. באותה שעה תקנו חכמים ואמרו, לא יישא אדם מי חטאת ואפר חטאת ויעבירם בירדן ובספינה. אומר רבי חנן בן עקביה, דווקא ירדן ו... בספינה, כמעשה שהיה, זאת הייתה התקנה. אבל חכמים חולקים ואומרים, כל מה שדומה למעשה גם צריך לגזור. לכן אסור להושיט, לזרוק, להעביר כשהוא רוכב, ולא רק בנהר הירדן, אלא גם בשאר נהרות. אם כן, רואים שיש ויכוח בין החכמים, כשתקנו תקנה בעקבות תקלה שקרתה, האם התקנה שאוסרים זה רק בדומה למה שהיה, או גם דומה לדומה? האם רק באותם המקרים שבהם קרתה התקלה, בירדן או בספינה, או גם בכל דבר שדומה, דיינו באוויר של נער, ולא משנה איזה. אם כן, אותו ויכוח גם יהיה לעניין המעשה שהיה, שבעקבותיו תקנו, שאדם לא יישא ביד אחת מדרס וביד השנייה קודש. היה מעשה שהרצועה של המדרס נפלה לאוויר של הכלי חרס שהיה בו קודש. לפי דעת רבי חנניה בן עקביה, שהוא הדעה של התנא במשנה שלנו, מכיוון שהמעשה של התקלה היה כשהוא נשא חבית שהיה בתוכה קודש, אז מה שאוסרים זה לשאת ביד אחת מדרש וביד שנייה קודש. אבל החכמים שחולקים ואומרים שבסיפור של הספינה והירדן אסרו גם שאר נערות וגם לשאת באוויר גם לא בדווקא על ידי ספינה, אז הם יאסרו גם שלא יישא ביד אחת תומת מדרס וביד השנייה חבית עם תרומה. בעניין הזה אומר בשוט חכם צבי, הרי הייתה תקנה שלא יאכלו קטניות בפסח כדי שלא יבואו לאכול חמץ. אבל בזמן התקנה לא היה מצוי פולי הקפה עדיין. כך כותב שוט חכם צבי, לפי מהדורת דובב מישרים, זה יוצא חלק ב', שאלה למדזיין עוד ב'. כותב ככה, שבאותו הזמן שהתחילו לנהוג איסור בקטניות, לא היה הקפה מצוי כלל במדינות הללו, ולא ידעו מהו. ולכן, כשתקנו את התקנה על קטניות, לא תקנו את זה על פולי קפה. אז אם כן, כל אלה שמחורים, שלא יכולים בלי כוס קפה, יכולים להיות רגועים. גם בפסח מותר להם, לפי דעתו של החכם צבי, לשתות קפה. והוא מקשר את זה לסיפור כאן שאמרנו שתקנו רק בדומה. בהקשר לזה הוא אומר שכשאסרו קטניות בפסח, לא אסרו קפה. והוא מביא שם גם שהקפה לא לגמרי דומה לחמץ. הוא מוסיף שם ומעריך עוד שאי אפשר לעשות מזה כל כך פת, וזה לא דבר שעושים ממנו גם כן מעשה קדרה. עוד מעריך שם, מי שרוצה יכול להסתכל שם בפנים. על כל פנים, הסיבה שהוא מתיר קפה, הוא תולה את זה בסוגיה שלנו. שהתקנה הייתה רק על קטניות ולא על קפה, כמו שהתקנה הייתה רק לעניין קודש ולא לעניין תרומה, רק לעניין ירדן וספינה, ולא לעניין שאר הנערות ולא לעניין שאר לשאת באוויר. מביאה הגמרא ספק. איבאי אלו. הרי המעשה של התקלה שקרתה עם ההוא שנשא ביד אחד סנדל תמה וביד שנייה חבית עם קודש, זה היה עם סנדל תמה. ואז גזרו שעשו ביד אחת להחזיק תומת מדרס וביד השנייה חבית יין של קודש. נשאלת השאלה, אם יש לו ביד אחד סנדל טהור, מה הוא? האם אסרו כדי שלא יבוא לשאת סנדל תמה ביד אחת וביד השנייה חבית של קודש? וכן, הרי המעשה היה שהחבית הייתה פתוחה, ולכן הרצועה של הסנדל נפלה לאוויר החבית. השאלה היא, אם הוא לוקח חבית סתומה, האם מותר לו לשאת ביד אחת מדרס וביד שנייה חבית סתומה של, שבפנים יש קודש? עכשיו, השתי ספקות הראשונות, אין עליהם הכרעה. אבל הגמרא מביאה ספק שלישי, ובזה היא באמת מביאה הכרעה. אם בדיעבד, אדם עבר על דברי חכמים, והוא נשא ביד אחת תומת מדרס, וביד השנייה חבית עם קודש. מהו? האם החבית עם הקודש נטמאה או לא? יש בזה שתי דעות. רבי אילה אמר, אם עבר ונשא תמה מדרבנן, גם אם המדרס לא נפל באוויר החבית. רבי זיירא אמר, גם בדיעבד הוא עבר על דברי חכמים, והוא נשא ביד אחת תומת מדרס וביד שנייה חבית עם קודש, אם המדרס לא נפל לאוויר של החבית, אז היין יהיה טהור. חומרה נוספת שלמדנו במשנה, שיש בקודש יותר מבתרומה. דבר, כדי שיקבל תומה, הוא צריך להיות או אדם, או כלים, או אוכל, או משקה. אבל סתם חפץ לא מקבל תומה. יש מסכת שלמה שנקראת מסכת כלים, שהיא דנה בכל כלי וכלי, מתי הוא מוגדר ככלי לקבל תומה. אבל עד שהוא לא נגמר, ההכנה שלו לא נגמרה, הוא עדיין לא מקבל תומה. במשנה למדנו כלים הנגמרים, אפילו הנגמרים בטהרה וכולי, צריכים טבילה. אחרי שסיימו להכין את הכלי, צריכים לטבול אותו רק לעניין שימוש של קודש. אבל לא לעניין שימוש של תרומה. אפילו שלכאורה הוא טהור הכלי הזה. כי גם אם איזה טמא נגע בו, הרי הוא עדיין לא היה כלי, והוא לא קיבל עדיין טומאה. ומתי שהוא כבר כלי, כבר לא נגע בו אף טמא, כי הוא נגמר בטהרה. בכל זאת לעניין קודש צריך לטבול אותו. שואלת הגמרא, מי זה שגמר את ההשלמה של הכלי? דגמרין הוא מן. אילי מה דגמרין הוא חבר, אם אדם חבר, הכוונה אחד ששומר על טהרה, הוא זה שהשלים את ההכנה של הכלי. למה לא טבילה? למה צריך לטבול את הכלי הזה? הרי החבר שמר על זה בטהרה. אלא, תאמר שמדובר פה דגמרין הוא עם הארץ, שהוא לא נזהר בטהרה. אם כן, למה המשנה אומרת כלים הנגמרים בטהרה? נגמרים בטהרה כארי להוא. הרי עם הארץ הזה לא נזהר בטהרה, אז כשהכלי הזה מוכן והוא ראוי לקבל טומאה, במגע אחד שעם הארץ נגע בו, טימא אותו. עונה הגמרא, אמר רבא בר שילא, את הדברים הוא אמר בשם רב מתנה, ששמע את הדברים שאמר בשם שמואל. לעולם באמת מדברים כאן במשנה, שהכלי הזה טהור לכאורה. דגמרין הוא חבר ששומר על עצמו בטהרה, הוא השלים את ההכנה של הכלי. ולמה צריך לטבול את הכלי הזה? משום חשש שמא היה איזה אדם שדיבר שפה שוטפת ומהרוק שלו ניתז על הכלי, משום מה שנקרא צינורה דם הארץ, שהוא היה מארץ והוא דיבר ומהרוק שלו ניתז על הכלי. עכשיו, זה היה עוד לפני שנגמר הכלי. כמו אומר, עכשיו דנה בזה. דנפל אימת, מתי הרוק ניתז על הכלי? אי לימה, אם תרצה לומר שזה מדובר מקמי דליגמרי, לפני שהייתה השלמה של הכלי, לפני שהוא היה מוכשר לקבל טומאה, הרי באותו זמן, הלב מנה הוא עדיין לא היה כלי, והוא עדיין לא היה מקבל טומאה, אז הכלי לא אמור להיות טמא, למה צריך לטבול אותו? אלא תאמר שהרוק נפל בתר דגמרי, אחרי שהשלימו את ההכנה של הכלי. איך ייתכן? הרי מזהר זהיר בהו, החבר ברגע שהוא יודע שהכלי הזה כבר מוכן, ומעכשיו אם ייגע בו דבר טומאה הוא יתמא, מעכשיו החבר שומר עליו, שלא ינתז על זה רוק של עם הארץ, שלא יתמא אותו. עונה הגמרא לעולם מדובר פה שהרוק נפל על הכלי מקמי דלגמרי. עוד לפני שהוא סיים להשלים את הכלי, ניתז רוק של עם הארץ על הכלי. ודילמה, אנחנו חוששים שמה, אולי הרוק הזה עדיין היה לך, ובעידנה דגמרי עדיין לך היא. כשהוא השלים את הכלי, עדיין היה את הטיפת רוק הזאת, עדיין הייתה לך על גבי הכלי. זאת אומרת, הם דיברו ביניהם, החבר ועם הארץ. מה אתה אומר? הכלי הזה חזק, כלי יפה. אני רוצה לקנות אותו. כך אומר עם הארץ לחבר. אומר לו, שנייה, עוד לא שלמתי את ההכנה שלו. בוא אני אשלים לך את ההכנה שלו. תוך כדי שהם מדברים, ניתז רוק מעם הארץ, ומנוחתו כבוד על גבי המיועד להיות כלי ברגעים הקרובים. ובינתיים, הרוק הזה, במחילה מכבוד הלומדים, עדיין לך על הכלי. והחבר, בשיא המרץ, משלים את ההכנה, משייף, הכלי הזה מוכן. אבל בינתיים, כשהכלי מוכן, יש את הטיפת רוק עליו, של עם הארץ, חוששים עליו שהוא זב, הכלי הזה נטמע. וזה מה שמדובר פה. באמת, מכאן הוא לאבא, החבר מאוד שומר על הכלי שלא יקבל טומאה. אבל בעצם, לפני שהוא היה מושלם, עם הארץ כבר ניתז רוק מהפה שלו על הכלי, ונשאר הרוק הזה אולי על הכלי בזמן שהוא הושלם, הושלמה הכנתו, אז בזמן שהוא מושל לקבל טומאה, הוא נטמע מאותו רוק. ומכיוון שחוששים שהכלי הזה טמא, לכן אומרת המשנה, כלים הנגמרים בטהרה צריכים טבילה כדי להשתמש בהם לקודש. מספיק שאתה טובל אותם? טבילה אין? לא צריך להמתין לערב שמש? הרי אם הוא טמא, אם באמת הוא נטמע מטומאת זב או מטומאת שרץ וכדומה, אז זה שאתה טובל את הכלי זה מצוין. שלב אחד של טהרה הוא באמת עבר, אבל הוא לא, הטהרה שלו לא הושלמה עד שיהיה ערב. הרי הכלל הוא באדם או בכלי שנטמע, שהוא טובל, ובערב ומשלים את הטהרה שלו. כאן מספיק טבילה ולא צריך להמתין לערב שמש. זאת אומרת שחכמים, כשהם תקנו לטבול כלים שנגמרו בטהרה, הם לא תקנו את הטהרה שלהם כמו כלי שתמה מהתורה. כלי שתמה מהתורה צריך להמתין שיהיה ערב שמש, אבל כאן, כיוון שזה רק חשש לתקנה של רבנן, מספיק לטבול ולא צריך להמתין לערב שמש. לכאורה, מתניתין דלא כרבי אליעזר. בשנה שלנו זה לא כמו דעתו של רבי אליעזר. לתנן, אנחנו יודעים שכל אלה שמתעסקים בפרה אדומה ובאפר פרה אדומה, היו צריכים לנהוג בהפלגת טהרה מיוחדת. ולכן, אומרת המשנה, שפופרת מקנה, שחתכה לצורך חטאת, כדי לתת באפר פרה אדומה. רבי אליעזר אומר, יטבול מיד, ברגע שהוא מקבל טומאה, כי הרי ברגע שחתכו את השפופרת הזאת של הקנה, היא הפכה להיות כלי, ואז היא מוכשרת לקבל טומאה, חיטבול אותו מיד. כל כלי שאתה מייעד אותו לעסוק בו עם אפר פרה אדומה, אתה צריך לטבול אותו, גם אם הוא לא נטמע. ומתי משתמשים בו? מיד. לא צריך להמתין שיהיה ערב, לא צריך להמתין לערב שמש. רבי יהושע מסכים שצריך לטבול, אבל הוא אומר, הוא מוסיף, שצריך קודם כל לטמא את הקנה הזה. יטמא את הקנה, את השפופרת של הקנה, ואחר כך יטבול. למה? כי אני רוצה להראות קבל עם ועולם שאני משתמש עם כלי שנטמע בשרץ וטבלתי אותו, ואם כן הוא עבר את השלב הראשון של הטהרה, אבל אני לא ממתין לערב שמש, למרות שהוא עדיין קצת טמא, הוא עדיין טבול יום נקרא. וכבר אני משתמש איתו לאפר פרה אדומה. להוציא מליבם של צדוקים, שהיו אומרים שאפר פרה אדומה צריכים להתעסק עם כלים שהם תיאורים לגמרי. אם הם היו טמאים, לא מספיק לטבול אותם, צריך להמתין שיהיה ערב, מעורבי שמש צריך. אבל חכמי ישראל למדו מהפסוקים, כמו שנראה בהמשך, שמספיק טבול יום, טהרה של טבול יום, דיינו, השלב הראשון של הטהרה מספיק, עצם זה שהוא טבל זה מספיק, בשביל אפר פרה אדומה. לכן אומר רבי יהושע, לא מספיק לי שתטבול את הכלי הזה, אני רוצה שהוא יהיה באמת מצב של טבול יום. דיינו, אני צריך שהוא יהיה טמא ותטבול אותו, ולא יושלם לגמרי הטהרה שלו, ובכל זאת נשתמש בו כדי להראות לכולם שזה מספיק. ולא צריך ערב שמש. כך אומר רבי יהושע. ואבינן, בהקשנו למשנה הזאת, למה בכלל צריך לתאר את הכלי הזה? הוא נטמע בכלל? דחתך מן. מי חתך והשלים את התיקון של הכלי? אי לימה, אם תרצה לומר שמדובר פה שאדם טהור הכין את הכלי, דחתך חבר, אז למה לי טבילה? הרי זה טהור. אז לפי רבי יהושע, אני מבין, בסדר, צריך לטמא את הכלי כדי שרק נטבול אותו ולא נמתין שיהיה ערב, כדי להראות שמספיק מה שנקרא טבול יום. אבל לפי דעתו של רבי אליעזר, שהוא אומר, יטבול מיד ולא צריך לטמא את הכלי, למה לטבול? אם אדם טהור הוא זה שהכין את הכלי. ואלא, תרצה לומר שמדובר פה דחתך עם הארץ, ואנחנו חושבים שהוא טימה את הכלי, והלימה רבי יהושע יטמא ויטבול, על זה רבי יהושע צריך לומר שצריך לטמא את הכלי, ואחר כך לטבול, הטמא וקאי, הוא כבר טמא ועומד, כי הרי עם הארץ הוא בחזקה הטמא. ואמר רב אבר שילה, אמר בשם רב מתנה, שאמר בשם שמואל, לעולם מדובר פה שמי שהכין את הכלי היה אדם טהור, דחתך חבר, למה צריך לטבול אותו? ומשום שחוששים שמא צינור אדם הארץ, צינור הכוונה רוק של עם הארץ, דנפל, שמא הוא נפל על השפופרת, וטימה אותו. אימת, מתי אתה חושש שהרוק ניתז על הכלי? אילם המקמי דליכתך, אם תרצה לו משהו לפני שהוא חתך את השפופרת של קנה, לפני שהוא ישלים את ההכנה של הכלי, שאתה עדיין לא מקבל תומה, העליו מנה הוא, זה הרי עדיין לא היה כלי, אז גם אם ניתז עליו רוק הוא לא נטמע. ואלא, מדובר שהרוק נפל, בתר דחתך, אחרי שהוא כבר חתך את השפופרת של קנה. מזהר זהיר בה, איך יכול להיות שחבר נתן למארץ שיתיז את הרוק שלו על הכלי? הרי החבר נזהר בתארה והוא שמר מאוד שלא תתאמה הכלי. תרץ את הגמרא לעולם, דובר פה שהרוק נפל על הכלי מקמי דליכתך, עוד לפני שחתכו את השפופרת של קנה, כשהוא עדיין לא היה כלי, אולי מוכשר לקבל תומה. וחוששים דילמה, בעידנה דחתך, כשהוא חתך את השופרת של קנה, ובאותו זמן הוא מוכשר הכלי לקבל תומה, עדיין לך הייתה הרוק, עדיין לך היא. ככה תירצנו את המשנה. וזו הסיבה שרבי אליעזר אומר שצריך לטבול את הכלי. חושים שמה רוק של עם הארץ היה עליו לפני שהוא שלם לקבלת תומה, והרוק נשאר גם אחרי שהוא שלם לקבל תומה, ולכן טובלים את הכלי הזה. וכאן הגמרא באה להוכיח שהמשנה שלנו שאומרת שמספיק כשיש לך כלי שהכנת אותו, מספיק תטבול אותו כדי להשתמש בו לקודש, ולא צריך להמתין לערב שמש, זה לא כמו דעתו של רבי אליעזר. כי בשלמה לפי דעתו של רבי יהושע, שהוא סובר שלעניין כלי שאתה רוצה להשתמש בו, לשים בו אפר פרה אדומה, אם הכנת עכשיו את הכלי, אתה מטמא אותו ואז תובל אותו, ולא ממתין לערב שמש. היינו דייקה היכר על הצדוקים, אז יש כאן באמת היכר, כדי להוציא מליבם של צדוקים, להראות להם, אנחנו לוקחים כלי שהוא טמא, לפי דעתכם, כי הרי עדיין לא היה ערב שמש. הרי הכלי הזה, טימנו אותו, והוא רק טבל, עדיין לא היה ערב שמש. לפי דעתנו מספיק שטבלו אותו בשביל להשתמש בו, לאפר פרה אדומה, כמו שאנחנו נראה מיד. אבל אתם הרי סוברים שצריך את האור, שהוא יהיה את האור שגם יהיה ערב. אנחנו רוצים להוציא מדעתכם, להוכיח שלא צריך. דתנן, מתמים היו את הכהן השורף את הפרה. בעיקרון הכהן ששורף את הפרה אדומה היה צריך להיות האור. לא היה עניין לתמה אותו על פי התורה. רק חכמים רצו להוכיח את הלימוד שהם דרשו, ש... מה שהתורה אומרת שצריך טהור שיתעסק עם אפר פרה אדומה, זה לא הכוונה טהור כזה שישלים את הטהרה שלו לגמרי, אלא זה הכוונה טהור שבאמצע שלבי הטהרה, הוא עבר שלב אחד של הטהרה שהוא טבל, זה מספיק. לכן היו מתמים בכוונה את הכהן ששורף את הפרה, ונותנים לו להתאמה בשרץ, ונותנים לו לטבול, ולא ממתינים לערב שמש, נותנים לו להתעסק עם הפרה האדומה, לשרוף את הפרה האדומה. וכל זה להוציא מליבם של צדוקים, שהם היו אומרים, במערבי שמש הייתה פרה אדומה נעשית. הצדוקים אומרים, שהתורה אומרת שטהור צריך לעסוק באפר פרה אדומה, זה צריך להיות טהור כזה שעבר את כל שלבי הטהרה. כשהוא נטמע הוא צריך לטבול, צריך להמתין שיהיה ערב. אז רק אחר כך הוא יכול להתעסק עם אפר פרה אדומה. אבל חכמים דרשו, התורה אומרת, ולקח איזוב וטבל במים איש טהור. אחר כך אומרת התורה, ואיזה טהור על הטמא. למה צריכים לכתוב שוב פעם טהור? כדי ללמד אותנו שהוא לא צריך להיות דווקא טהור גמור, אלא מספיק טהור כלשהו. והתורה הרי אומרת, גם אדם שלא היה... את שני השלבים של הטהרה שלו. השלב הראשון זה טבילה, השלב שני שנייה ערב. גם אדם שעבר עליו רק השלב הראשון, הוא רק טבל, כבר התורה קוראת לו טהור, כמו שהתורה כותבת, ורחץ במים וטהר. עצם רחיצה במים הוא כבר נקרא על פי התורה טהור. טהור כזה מספיק בשביל אפר פרה אדומה. כך סוברים חכמים. אבל הצדוקים אומרים לו, הוא צריך להיות טהור גם בשלב השני. צריך גם כן שיהיה לו ערב שמש. אז כדי להוכיח... ולחזק שטבול יום כשר, היו מתמים את הכהן ששורף את הפרה האדומה, ונותנים לו לטבול, ולא היו ממתינים שיהיה ערב שמש, משאירים אותו במצב של טבול יום, מה שנקרא. אז אם כן, לפי דעתו של רבי יהושע, יש פה עקר? מה העקר? שהיו מתמים את הכלי, מה היקר? יש היקר בין כלי סתם, כלי רגיל, שאתה רוצה להשתמש בו לקודש, שצריך לטבול אותו קודם, כמו שראינו במשנה, לבין כלי שהכנת אותו לאפר פרה אדומה, שאתה מטמא אותו וטובל אותו ולא נותן לו רב שמש. יש היקר. אלא לפי דעתו של רבי אליעזר, שלא צריך לטמא את הכלי אפילו של אפר פרה אדומה, לא מספיק לטבול אותו, אז אם כן גם כלים של קודש, כל כלי של שאתה רוצה להשתמש בו לקודש, אתה לפני כן טובל. אז היא אמרת בשלמה, אם תרצה לומר, באלמה כל כלי שנגמר בתארה, בעניין ערב שמש, לא כמו במשנה שלנו, המשנה שלנו אומרת שלא צריך ערב שמש, אלא המשנה אומרת, כלים הנגמרים בתארה צריכים טבילה על הקודש, מספיק טבילה. אם תרצה לומר שהמשנה שלנו היא לא כמו רבי אליעזר, כי רבי אליעזר סובר שלא מספיק טבילה. מה, אתה לקחת כלי ואתה הכנת אותו, עכשיו סיימת את ההכנה שלו, אתה חושש אולי הוא נטמע? אתה טובל אותו וממתין שיהיה ערב שמש. אז זה מובן, היינו דעיקה, הכר על התזוקים. יש הכר בכלי שהכינו אותו בשביל אפר פרה אדומה, אתה רק טובל אותו ואתה לא עושה ערב שמש, יש כאן הכר, כי בדרך כלל כלי, שאתה רוצה להשתמש בו לכל, שאתה גם טובל וגם ממתין לערב שמש, שפה אתה לא ממתין לערב שמש, בשביל לעשות הכר על התזוקים. אלא היא אמרת, אם תרצה לומר שבכל מקרה לא צריך ערב שמש, כמו במשנה שלנו, גם באלמה לא בעניין ערב שמש, אז מה היקר על הצדוקים מיקה? איזה היקר יש לצדוקים? כדי להראות שאנחנו מסתפקים בתבילה של הכלי, ואנחנו לא ממתינים לערב שמש, הרי תמיד אנחנו מסתפקים בתבילה. כל כלי שעכשיו הכנו אותו, רוצים להשתמש בו לקודש, או לאפר פרה אדומה, מספיק לנו לטבול אותו, אנחנו לא צריכים להמתין לערב שמש, אז איזה היקר יש כאן, להוציא מליבם של צדוקים. אלא מה? חייב להיות באמת שיש כן הבדל לפי רבי אליעזר. כי בסתם כלי שאתה הכנת אותו לצורך קודשים, אתה טובל אותו, וזה לא מספיק טבילה, צריך להמתין לערב שמש. ובזה צריך לומר שהוא חולק על המשנה שלנו, שלא צריך, לא מצריכה ערב שמש. ושקר בכלי שהכנת לאפר פרה אדומה, שאתה רק טובל אותו ולא ממתין לערב שמש. זה שקר. זה שונה משאר כלי שאתה טובל. לא ממתין פה לערב שמש. אז מוכח אם כן, שרבי אליעזר חולק על המשנה שלנו. כי המשנה שלנו לא אומרת שצריך ערב שמש לכלים של, שמכינים אותם לקודשים. ורבי אליעזר לכאורה סובר שכן צריך ערב שמש. דוחה הגמרא, אמר רב, באמת רבי אליעזר סובר כמו התנא במשנה שלנו. שכשהכנת כלי לקודשים ואתה רוצה להשתמש בו לקודשים, מספיק שאתה טובל אותו, ואתה לא צריך להמתין לערב שמש. ובכל זאת, יש כאן היקר להוציא מליבם של צדוקים. מה היקר? כל כלי שעכשיו השלמת את ההכנה שלו, אחרי אמרו שצריך לטבול אותו, מה התומעה שהטילו על הכלי הזה? תומעה קלה. שני, שלישי לתומעה, אומר החזון איש. בדרך כלל מספיק בתומעה כזאת לטבול וגמרנו, לא צריך להמתין לערב שמש. אבל כלי שהכנת אותו, שפופרת לאפר פרה אדומה, חכמים עשאו כתמי שרץ. כמו שהשפופרת נגעה בשרץ, שהשרץ הוא אב התומה והשפופרת הופך להיות ראשון לתומה. ובדרך כלל התומה הזאת, גם אם אתה טובל, אתה צריך להמתין לערב שמש. כאן חכמים אמרו, לא. טבלת, תשתמש בו בשביל אפר פרה אדומה, להוציא מליבם של צדוקים שאומרים שצריך ערב שמש, אנחנו לא מצריכים כאן ערב שמש. שאלת הגמרא, אלא מעטה. שהשופרת הזאת היא, יש לה דין כאילו היא נטמעה משרץ? אז אם כן, מה הדרגת תומה שלה? שרץ הוא אב התומה. השרץ מתמס את השופרת, הופך אותו לדרגה נמוכה יותר, לראשון לתומה. ראשון לתומה, מה הוא יכול לתמה? רק אוכל או משקה. לא יכול לתמה אדם ולא כלים. אז אם כן, השופרת הזאת יכולה לתמה רק אוכל ומשקה. ולא תתמה אדם, כי אדם נטמע רק מאב התומה, לא מראשון לתומה. למה טניה, שהאיש החותכה, שחותך את השפופרת, הוא מטבילה, הוא עצמו טעון טבילה, כי הוא נטמע מהכלי הזה. איך הוא נטמע מהכלי הזה? הוא הרי לא יכול לטמא מראשון לטומאה, אדם יכול לטמא רק מאב הטומאה. ואלא, שואלת הגמרא, מה תרצה לומר? שאיזה דרגת טומאה עשו את השפופרת הזאת? דרגת אב הטומאה? עשאוה כמו תמי מת, כאילו היא נגעה במת עצמו, שהוא אבי אבות התומה, ואז היא הפכה להיות אב התומה, ואז היא מתאמה האדם. ולכן האדם שהתעסק עם השופרת צריך לטבול. היא אחי, אם אתה מחשיב את השופרת כמו שהיא נטמעה מהמת בעצמו, אז השופרת הזאת, שנטמאה מהמת עצמו, לא מספיק לה תבילה וערב שמש. היא צריכה עכשיו שבעה ימי טהרה, וביום השלישי והשביעי של אותם ימים היא צריכה שיעזרו עליה מאפר פרה אדומה. תיבאי אז עד שלישי ושביעי. למה תניא? למה כתוב חותכה את השפופרת ומטבילה? טעון טבילה. סך הכל צריך לטבול את השפופרת, ולא צריך לעזות ביום השלישי וביום השביעי ולתאר אותה. טבילה הנה, אז עד שלישי ושביעי, לא. אלא מתרצת הגמרא. כאן חידשו חכמים מן טומאה מיוחדת מאוד. עשאוה כמו טמאי מת, שיש לה דרגת אב הטומאה לשפופרת הזאת, ולכן היא מטמאה אדם, אבל כמו איזה טמאי מת, ביום השביעי שלו. חידוש. הקפיצו אותו ישר ליום השביעי, הוא נטמא טומאה כזאת כמו טמאי מת ביום השביעי. זה הטומאה שחכמים תקנו לו, לשפופרת הזאת. ואז, מצד אחד, הוא טמא בדרגת אב הטומאה, כמו שהוא נגע בטמאי מת, כמו שהוא נגע במת, השפופרת הזאת. ולכן הוא יכול לטמא אדם, אבל אפשר לטבול אותו כבר באותו יום, כי זה כמו ביום השביעי שלו. הרי אדם, כלי שנטמא ממת, ממתין שבעה ימים, ביום השלישי מזים עליו, ביום השביעי מזים עליו, ואז ביום השביעי הוא טובל, טובלים את הכלי הזה, ובערב הוא נהיה טהור לגמרי. כאן אנחנו מחשיבים את הכלי הזה כמו ביום השביעי, אחרי הזעה של שלישי ושביעי, שמספיק לו טבילה, ובערב הוא נהיה טהור לגמרי, הכלי. ואנחנו לא ממתינים לערב, כי אנחנו רוצים להוציא מליבם של הצדוקים, ואנחנו רוצים להראות להם שאפשר להשתמש בכלי הזה גם כשהוא טבול יום ועדיין לא היה ערב. שואלת הגמרא, מה כזה חידוש חידשו? והתניא, הרי למדנו ברייתא, שעשו הרבה מעלות בטהרה של פרה אדומה. כי בשביל להוציא מליבם של צדוק, הם היו צריכים להקל. ולטמא את הכהן ששורף את הפרה האדומה, ולתת לו לטבול, ולא לתת לו להמתין עד שיהיה ערב, כדי להראות שלא צריך ערב שמש מספיק טבול יום. אז בגלל שפה הקלנו, אז בדברים אחרים אנחנו מחמירים ומפליגים בטהרה של פרה אדומה יותר משאר הטהרות. למרות שהחמרנו בטומאות של פרה אדומה, מעולם לא חידשו דבר בפרה. לא עשו טומאה שאין את הטומאה הזאת בשאר מקומות. אז איך אתה רוצה לומר שכאן חידשו שהשפופרת תהיה לדין של טמאי מת ביום שביעי שלו ועוד אחרי הזעה? אמר רבי, מה שכתוב שלא חידשו מעולם טומאה בפרה אדומה, זה שלא אמרו על דבר שלא מקבל טומאה מסוימת, שכאן הוא כן יקבל טומאה. למשל, שלא אמרו קורדום שחופרים בו, שהוא בדרך כלל לא מיועד לא לישיבה עליו ולא לשכיבה עליו כידוע, אז לא אמרנו שלעניין פרה אדומה הוא יחשב כמו כלי שמיועד לישיבה או לשכיבה והוא מטמא מושב. ויש כלל שבשביל שכלי יטמא מושב, הכוונה טומאת מדרס, זה צריך להיות כלי כזה שיושב עליו זב והוא כלי שמיועד לישיבה. או ששוכב עליו הזב והוא כלי שמיועד לשכיבה. אבל קרדום שמיועד לחפירה לא מיועד לא לישיבה ולא לשכיבה, ולכן לא מטמא מדרס. לא אמרו שהכלי הזה כן יחשב כאילו הוא מיועד לישיבה או לשכיבה והוא יטמא מדרס. זה לא אמרו. אבל שפופרת ראויה לטומאת מת. אז לומר שהיא קיבלה טומאת מת ביום כאילו היא טמאה טומאת מת ביום השביעי שלו, זה כן אפשר לחדש. איפה מצאנו שכלי שלא מיועד לישיבה, אם יושב על הווזה והוא לא מקבל טומאת חמורה של טומאת מדרס, או כלי שלא מיועד לשכיבה, אם שוכב על הווזה והוא לא מקבל את הטומאה חמורה של טומאת מדרס, אם שוכב עליו עזב, כדתניה. הפסוק אומר, והיושב על הכלי אשר ישב עליו עזב. כתוב ישב. הוא יחבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. יכול היית לומר שאם עזב כפה, כופף איזה כלי, כלי מדידה של נפח שאה, שמיועד להחסן בתבועה, למדוד בתבועה, והוא הפך את הכלי הזה וישב עליה. או שהוא לקח כלי מידה של חצי שאה, שנקרא תרכב, וישב עליה. יכול היית לומר שהכלי הזה יהיה טמא טומאת חמורה של מושב, הכוונה של מדרס. תלמוד לומר, ויושב על הכלי אשר יישב עליו הזב יטמע. יישב הכוונה שהוא יכול להמשיך לשבת על הכלי הזה. מי שהוא יושב על כלי שמיוחד לישיבה, אז הכלי נטמע בטומאת מדרס. יצא כלי כזה, או מידת נפח של שאה, או מידת נפח של חצי שאה, של תרכב, שהוא לא מיועד לישיבה. ואם מישהו יושב על זה, שאומרים לו, עמוד! ונעשה מלאכתנו, אנחנו מעוניינים להשתמש עם הכלי הזה למלאכה של, שלה הוא מיועד. כלי כזה, גם אם יושב עליו עזב, ומתמא אותו תומה, כמו שהוא מתמא כל כלי, לא מתמא את השאה הזאת בדרגת תומעה של מדרס. אז על תומעה כזאת בדרך כלל אין. אנחנו לא אומרים כלי שלא מיועד לישיבה, שיקבל תומת מדרס. וחכמים גם לא יחדשו שלעניין פרה אדומה, כלי כזה שלא מיועד לתומת מדרס, יקבל תומת מדרס. אבל את החידוש הזה לומר שהכלי שהכינו אותו לאפר פרה אדומה יחשב כמו תמי מת, זה כן אפשר לחדש לצורך אפר פרה אדומה. עד כאן דף כ"ג.